שלום, אנחנו נמצאים בשיעור הכנה לפסח. אנחנו נקרא מתוך כתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעמקב COIL. ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות, תשאלו במהלך השיעור. שיעור הכנה לפסח.
האמר נקרא מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ. זאת אומרת, אלה שמשתוקקים להשתמות הצורה עם הבורא, לגילוי הבורא, לדבקות בבורא, שנקראים ישר כאל ישראל, איך הם מגיעים למצב שרצון שלהם, הארץ, הרצון, הוא מגיע למצב שהם כן מגיעים לדבקות בבורא ועל ידי התיקון הרצון. זה קורה תהליך שאנחנו צריכים לעבור. אז מי שמשתוקק לזה, איך הוא מגיע? מממש את השתוקקות שלו הפנימית, שהבורא נתן לו כמתנה גדולה, ואיך האדם מממש. בוא נראה.
אז נפתח ספרים, כתבי רבש ב', עמוד 1401. מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? שוב, כתבי רבש ב', 1401. מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים, השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע, שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל, היא מטעם כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים, השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין מהי הסיבה השנייה, אומר מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולי השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל. זה קשה להבין, הלא חזל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי המורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה עדה כי ירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה עדה כי ירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה במה עדה. היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה הזו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן יש להבין את התשובה, שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה וחשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת להנשמות. כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון. שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה עדה? לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו שנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול ליהנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו ליהנות מזה. ואגם מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין להתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה. כלומר שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. וכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצונות. שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם, כנגד עין בחינות רצון. שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות הקדושה, שהם חגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם עין אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם, והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב, ותעל שבעתם אל האלוקים. שפירושו, שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא להיטהר מסייעין אותו. ושאל, במה? והשיב, בנשמתה קדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים, הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתחיל בעבודה עד על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מראים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מראים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם שאומר, שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתחילת עבודה, אלא עד שתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להן רז זה מעט מעט. ויש להבין מהו הפירוש מגלים להם רז זה מעט מעט. שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה עוד יש לגלות? אלא שיש לפרש שעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רז זה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאומר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודה לו אשר חטא, ושואל מי הודה לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין את מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודה לו אשר חטא, באיזה אופן הודה לו, ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז יפקח השם את עיניו, ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין, איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר חטא, שיש לפרש, זה שאדם לומד, אפילו שלא לשמע, המאור שבה מודיע לו, שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע, שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב ועונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם את אשר חטא. ובזה גם כן יש לפרש, מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה שלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שעניין לשמה מגלים לאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלא לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו. מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה, שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם, שמגלים להם מעט מעט. שהפירוש הוא, היות שעניין לשם שמיים פירושו לא לתועלת עצמו, והאדם צריך להרגיש מהו שלא לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שהאדם מקבל מהתורה, הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר, מגלים לו מעט מעט. ועניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו. ב', כמה שהגוף מתנגד לעבודה ולהשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר, מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה דשלא לשמע, הוא בא לידי גילוי של בית דברים הנ"ל. היינו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה שאדם רואה בכוחו להתגבר, וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ. והטעם הוא כנ"ל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים. כלומר, כל אומות העולם, עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל. ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עין אומות כנ"ל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם את העזרה הדרושה לזה. והוא כנ"ל שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמתה קדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ. מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך. כלומר שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו, כעניין קירוב וריחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע הנקראת רשעת הגויים גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו, כמו שאמרו, הבא להיטהר מסעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שנותנים לו נשמתה קדישה. כלומר שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב בראשית, אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומרים, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה את כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע להנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג. על זה בא כתוב להודיענו, שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל, היא בחינת ברשעת הגויים. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. שעניין ירושת הארץ, הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה עדה כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה, שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. עד כאן.
אני דווקא הייתי ממשיך.
ובאמור יוצא, שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש, אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והיסורים שהאדם מרגיש, הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות, כדי למלות את חסרונותיו. מה שאין כן, אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שהאגם שיכול להיות, שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו יסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערות הדלטטה, היינו בלי שהאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה. היות שאם אין לו יסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזה כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בטל. תלמוד לומר בכל מעשה ידיך, אם עשה, הרי הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה למה? והתשובה היא, זה שהאדם מתחיל לעשות, מהעבודה הזו, האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר שיש הבדל בצורך שבדבר. זאת אומרת שיש להבין, עד כמה שנחוץ לאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול ליהנות מהדבר. לכן כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו. זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרא. וכל זהו מטעם שהאדם אינו חכם כל כך, שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזה על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו זה שהאדם אינו יודע להעריך, אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו, והוא מקבל ירידה. וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא, שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג ומחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם, היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו, כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים. אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יאבד מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, שיש לפרש על דרך העבודה שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר שהאדם צריך להאמין, כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם, זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו, כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך להילך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור, כמו שהיה מקודם עבד. זאת אומרת, שהיה במצב של ירידה. לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים, שפירושו שהאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הוא נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. וזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול. ומזה באים לירושת הארץ.
שאלות. כן.
כותב פה שירידה זה נקרא תאונת דרכים, ויותר מאוחר הוא אומר בעמוד 1405 בטור א' פסקה שנייה, הוא אומר שאם אדם רוצה לשמור את עצמו שלא לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו שלא לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל.
כן, כי אפשר להימנע מה, בוא נגיד, עד כמה שאפשר מהפתאומיות בירידות, אלה כל פעם אם אדם דואג להעלות את החשיבות המטרה, חשיבות הבורא, חשיבות העבודה, אם כל פעם הולך בכוח החברה, בכוח האלימות לחיבור, אז הוא מקדים את התרופה למכה, ולכן אין לו תאונה שפתאום זה בא רצון לקבל ומתגלה שוב פעם מחדש יותר ויותר, אלא הוא מתקדם על ידי זה שהוא בעצמו מקדם את עצמו. אז כאן זה ההבדל בין ביתו להחישנה. אם כל הזמן דואג איך להגדיל את הגדלות הבורא בעיניו, אז אין שום בעיה, הוא נמצא במאמץ והוא קובע בעצם קצב. לא זקוק לירידות פתאומיות שבאות לו. אלא כל פעם הוא על ידי המאמצים שלו מגלה שנמצא כבר בירידה. זה כמו זקן שמחפש החסרונות, מה שנאבד לו. מה הוא מחפש? איך אני עכשיו, המצב הנוכחי, יפרש אותו כירידה. אבל ירגיש אותו לפני רגע כעלייה. וכבר מתכופף ובודק. איך אני אחשב אותו כירידה? לעומת הגדלות הבורא שאני רוצה להשיג יותר. ואז על ידי החברה, על ידי הקבוצה, על ידי הדביקות, על ידי מאור מחזיר למוטב, הוא מחפש איך הוא יכול לעלות להערכת העבודה ובורא וכו' יותר. כך שהמצב הנוכחי ייראה לו כבר כירידה. לא זקוק לירידות. קובע בעצמו קצף ההתקדמות. Питер.
Вопрос из Санкт-Петербурга.
Шеэла ми Санкт-Петербург.
Необходимость
май айних май нахицут ли Иерушалаим арец. Вех אנחנו מעוררים את הנחיצות הזאת.
Точку опоры.
Май נקודת האחיזה התחלתית.
Арец נקרא רצון שהבורא ברא, והרצון הזה הוא מגיע לנו בצורה מקולקלת. כי ההכנה הנכונה שאנחנו נשתתף בתיקון שלו, על ידי תיקון הרצון הדרגתי אנחנו רוכשים רגש ושכל החדשים שהכרחיים להרגשת הבורא, לדבקות בבורא. זה נקרא ירושת הארץ, ירושת הרצון שהוא בכוונה על מנת להשפיע. מקבלים מלכתחילה רצון הבימי. כשמתחילים להתקדם, אז מקבלים רצון שנקרא יצר הרע. ואמצעים כדי לדרוש כוחות להפוך אותו ליצר הטוב. כך אנחנו מתקדמים. אז כל העבודה שלנו בירושת הארץ, כן. איך לרכוש את הרצון לקבל בה על מנת להשפיע. שמלכתחילה אין לנו אפילו כלום. רצון לקבל יש לנו רק בדרגת בהמה, שנשרת אותו ככה בצורה רגילה ביותר. ואחר כך שמתחילים לעבוד בה על מנת להשפיע בקבוצה, בכל האמצעים, אז מתחילים כנגד זה לראות שאנחנו נמצאים בה על מנת לקבל. ואז יש לנו תמיד מה לתקן. בסדר? כן. נו.
האם אפשר להגיד שזמן עלייה זה מחשבה על הזולת והזמן ירידה זה שאני חושב לתועלת עצמי?
כן, זה אם האדם נכון מפרש את ההבחנות רוחניות, הערכים רוחניים, אז נכון.
אז פה אומרים לנו שבזמן שאתה בעלייה אתה צריך לזכור שהיית עבד בארץ מצרים.
כן.
אז מה, אני מפסיק לחשוב על הזולת?
לא, כי אתה בודק. תמיד אנחנו בודקים את ה... על מנת להשפיע לעומת על מנת לקבל. כשני קווים. הלאה? כן.
סימנתי כאן איזה טקסט, אני אקרא אותו וישאל. הוא כותב שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. גם כותב לפני זה, אגם שיכול להיות שיודע שיש בו חיסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי. אז השאלה, איך עושים שכאילו, שיכאב, שאין...
אני לא יודע מה זה נקרא יכאב אצלך.
לא יודע מה זה איסורים, אז מה זה איסורים?
איסורים זה הבעיה היא ש מה אני, מתי אני מרגיש איסורים, כלפי מה אני מרגיש איסורים. זה כל העניין שכל האיסורים אנחנו צריכים לדאוג שיהיו איסורים איכותיים. אם המטרה שלנו זה להיות בדביקות בינינו, שרק בקשר בינינו, שאנחנו מתקשרים ויותר ויותר מרגיש בקשר בינינו, אנחנו מכינים מקום לגילוי הבורא. אז האיסורים צריכים להיות מזה שאנחנו לא נמצאים בקשר, וזה שאין לנו עדיין קרבה הדדית הנכונה. אתה לא יכול לפרש את זה, כי רק לפי זה אנחנו בונים את הכלי. אז בעצם עד כמה שהחברה עובדת על זה ורוצה שיהיה לה הבחנה הנכונה, כאב מזה שלא נמצאת בהשפעה הדדית, וגם כן מתוך זה כלפי הבורא, אז מתוך המאמצים האלה מגיע מאור מחזיר למוטב, וכן נותן לחברה כאלו הבחנות. נו מהר.
הוא אומר שבני ישראל היו רוצים לעבור לתועלת השם, והמצרים היו שולטים עליהם, לכן וינחו, כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים אליהם, הולכים אחורה.
כן.
כמו שאנחנו מרגישים פה בעצם. וזה שאומר ותעל שבתם אלוקים מן העבודה. מה זאת אומרת ותעל שבתם אלוקים?
אני לא מדבר על האדם, אני מדבר על הקבוצה. כי כלפי האדם אין מה לדבר, זה הכל לא פועל ברוחניות. היחיד הוא לא נחשב. אז אם הקבוצה היא רוצה להגיע להשפעה הדדית, והיא לא מבין, היא מרגישה שלא מסוגלת, והולכת כל פעם להתקפה יותר ויותר, ובכל זאת רואה שהיא לא מצליחה, אלא ההפך. הפער ביניהם יותר גדול, הריחוק, חשיבות המטרה יורד וכו'. אז מתוך זה הם לא עוזבים את המאמצים האלה. מאמצים הגדולים מביאים אותם לתפילה, שמבינים שלא מסוגלים לבד, וטוב שלא מסוגלים לבד, כי הם זקוקים לעזרה מלמעלה, ובאמת שאין להם כוחות, ואפילו תפילה לא מסוגלים לתת. גם תפילה הם מקבלים מלמעלה, החסרונות לתפילה, ויכול הבורא הוא מסדר את התפילה בלב ובפה של האדם, וכך הם אז צועקים, אז אז יש להם מתוך זה חיסרון הנכון. תפילה זה חיסרון, גילוי חיסרון. ולפי זה מקבלים תשובה. זאת אומרת, אנחנו הכל מקבלים מלמעלה. כל העניין הוא איך אנחנו בהתאם לזה מארגנים את עצמנו להקל את את כל ההשפעות מלמעלה. כן.
שאלה, שאתה אומר שהרבה בורחים לנו, וזה קטע שאומר שראו, כשראו שלא יודע שלא מתקבלים, אלא הולכים אחורה.
כן, ככה רואים.
איך אנחנו, איך אנחנו יכולים
עד כמה ש...
לברוח.
עד כמה ש... הולכים קדימה, רואים שהולכים אחורה. כן? כי רואים, מזהים את עצמם שיותר רחוקים מהרוחניות. זו הדרך הפוכה, כן. לכן כתוב, ישרים דרכי השם, הצדיקים ילכו בם, ורשעים יכשלו בם. כן? שאנשים שהם, שעיקר בשבילם זה התוצאה, אז אין להם מה לעשות, הם הולכים, חוזרים לחיים הרגילים. אנשים שמבינים שאפשר בשבילה, שעיקר בשבילם זה רק להשפיע, ולא, וחוץ מזה, חוץ מאפשרות להשפיע, הם לא מחפשים שום דבר, אז דווקא הם שמחים בזה שמראים להם עד כמה שאין להם כלום מהעבודה הזאת. כי כבר יש להם בזה שכר. מהו שכר? הבורא מראה לי עד כמה שאני לא מרוויח כלום. עד כמה שזה טוב שהוא מראה לי ככה. אני אז מרגיש שממש טוב לי. אני לא... הוא עוזר לי. הוא בזה מגן על האגו שלי, על הרצון לקבל שלי, שלא יפגע בי. אין? שמעלה אותו בצורה איטית, הדרגתית, שאני אוכל להתמודד עמו ולחשוב רק על מנת להשפיע. Таллин.
Вопрос Мантас из Литвы.
Шеля Милита. Эх лягеля мацав, שתמיד נהיה בחיפוש אחר זה שתמיד נתקדם. ומה תלוי קצב ההתקדמות?
ההתקדמות שלנו היא תלויה אך ורק עד כמה שאנחנו מתחברים. מידת החיבור בינינו זה מידת הכלי שאנחנו מכינים לגילוי הבורא בנו. ולכן הכל תלוי בחיבור. כל הפעולות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה. אין לי יותר מה בעצם להוסיף. מה הם שואלות? מתקדמים לזה רק בזה שמחשיבים את פעולת ההשפעה ולא מחפשים איזה הצדקה במה שאנחנו פועלים. אני עובד בצורה כזאת, זה נקרא כמו שור לעול וחמור למסע. כאילו, שור וחמור זה כאלו בהמות שאין בהם שום דבר, לא חכמים ולא עדינים. אלה מה יש בהם? לעול ולמסע. זהו, בלבד. אם יש לעול ויש למסע, אני שמח. כי הרוחניות היא המציאות שקיימת בכוח השפעה, ולא בכוח הקבלה, כמו שהעולם הזה. ואנחנו כאן. ולכן אני שרוצה להיכנס לעולם הרוחני, אני חייב בכל הכוח, בכל ההזדמנויות, להשתדל להתקרב לכוח השפעה, ללא חשבון לעצמי. ואם אני לא מסוגל, אז יש מאור מחזיר למוטב שיעזור לי. ואם אני לא מסוגל, יש נהג קבוצה שתעזור לי, ועוד ועוד כל מיני אלימות וכן הלאה. שסך הכל, מה שאני צריך זה להשיג את התכונת ההשפעה. כניסה לעולם העליון זה בתכונת ההשפעה שאדם משיג מכל הפעולות שנקראות תורה. פיטר.
Вопрос от Егора из Санкт-Петербурга.
Шеля шел Егор, ми Питер.
Направлять себя к свету.
Ма зомер лехавен это цми ла маора махзира мутав. В мау а маора зе?
А маора махзир ле мутав зе ор шемиир ки ор амакив свивейну. А нахну не взаим битоха ор ор эйнсов. אבל מהאור אינסוף יש הרבה מאוד פעולות של אותו האור שאנחנו רוצים לקדם את עצמנו בכוונה על מנת להשפיע על פני רצון לקבל שהאור הזה מגלה בנו. נגיד אור גילה בי רצון לקבל מסוים ואני רוצה לקבל, ליהנות, להרגיש, להבין, לחשוב וכן הלאה. ויחד עם זה אני נמצא בקבוצה ואני לומד ואני שומע שכל רצון ורצון שבי שמתעורר אני יכול להפוך אותו על מנת להשפיע. אז אני צריך לעשות איזה פעולות גשמיות ופעולות רוחניות. פעולות גשמיות שאני משתדל להיות בקשר עם החברה, בלימוד, בהפצה, בכל מיני דברים. ופעולות רוחניות שאני משתדל דרך הקבוצה להגיע למאמץ המשותף שלנו כלפי מאור המחזיר למותיו. זה נקרא תפילה, תפילת רבים, שאי אפשר לבקש על עצמו, אלא רק עבור הרבים. אם אני רוצה להגיע להשפעה, אז יש לפני כבר מערכת מוכנה לזה, שאם להשפיע, אז אני מבקש על החברים, שיהיה להם כוח להשפיע, ואני מבקש עבורם. אז תפילת עבור רבים, זה נקרא תפילת רבים. התפילה הזאת היא עוזרת. אז אם אני מבקש שיהיה כוח בקבוצה כוח השפעה, זאת התפילה שתמיד מקבלת מענה מלמעלה, ואז אני גם כן שקיים באותה מערכת גם כן זוכה להתקלל איתם יחד, וככה חוץ מאני כך כל החברים שלי עושים גם אותה פעולה, תפילה עבור רבים, וכך אנחנו יחד פועלים שזה קושר אותנו יחד. המאור המחזיר למוטף הוא מתחיל לקשור אותנו בצורה הנכונה, עד כדי שאנחנו מתחיל לגלות את המאור הזה ככלי הרוחני, ההשפעה הדדית, ואז בתוך ההשפעה הדדית הזאת, לפי מידת ההשפעה הדדית, מתגלה כבר מה שנקרא הבורא. זה גילוי הבורא בתוך הנברא. זה בעצם יישום של חוכמת הקבלה. זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. פיטר.
Вопрос от Шавката из Казани.
Шеля של שפקת מקזאן.
Я могу облачать группу светом.
איך אני יכול להלביש את הקבוצה במאור המחזיר המוטב?
זה מה שאני עכשיו אמרתי. תחזרו על השאלה ותשובה הקודמת וזה יהיה לכם. טלין.
Вопрос от Саши из Латвии.
Шерашель Саша מלטביה.
Сыны Израиля приводит...
מצב של ויזקו... בני ישראל מן העבודה, מה מביא לזה? האם אומות העולם מביאים למצב הזה, או שהבורא עצמו מביא למצב הזה?
וזקוק בני ישראל מהעבודה, זה תלוי ממאמץ, מה שיש לאדם להתקדם, ועד כמה שהוא בהתאם לזה מגלה שהוא לא מסוגל לבד, ואז צועקים ומקבלים עזרה מלמעלה לפי הצעקה, וכך מתקדמים ומשיגים את המדרגה הבאה כדי להשפיע. לפי המדרגה שמשיגים, אז מתחילים שוב לגלות עד כמה שנמצאים במקום השפעה שהשיגו בקבלה, ושוב צועקים, ושוב מקבלים עזרה, וככה כל פעם. זאת אומרת, יש לנו דרך מאוד בעצם פשוטה, שהיא מתוך דחף שנקרא מנקודה שבלב, מגיעים לקבוצה, מסדרים את הקבוצה, עשירייה, ועובדים בה, בלימוד, בהפצה, בכל מיני האמצעים, כדי להתחבר יותר, להזמין מאור מחזיר למוטף, המאור משפיע, בהתחלה הוא דוחף אותנו לחיבור, מסדר אותנו, אנחנו מתחילים להבין ולהרגיש איך יותר להתחבר, זה מהשפעת המאור. אף פעם אדם לא נעשה יותר חכם פתאום, או יותר רגיש פתאום לכל מיני הבחנות, זה הכל מהשפעת המאור. ואחר כך, כשנמשכים לזה, אז רואים עד כמה שלא מוצלחים, לא מצליחים, אז בהתאם לזה ישנה עבודה בתפילה, בצעקה, בבקשה, במאמץ בינינו. והכל בעצם, סך הכל צריך להיות מכוון כלפי החיבור בקבוצה, כי שם אנחנו בונים מקום לגילוי הבורא. אין לנו שום פעולה אחרת או מטרה שצריכה להתגלות במקום אחר חוץ במרכז הקבוצה. ברור, כן? כן.
סרגי ממוסקבה, מה זה אומר לבקש כוח להאמין? הוא כותב על זה בפסקה האחרונה.
כוח להאמין? כוח אמונה זה נקרא כוח השפעה. נקודה. עוד, כן.
דניס ממוסקבה, איזו עזרה שולח הבורא לישראל כשהם מעלים זעקה לבורא? איזו עזרה שולח הבורא לישראל כאשר הם מעלים זעקה לבורא? כשהם מעלים זעקה לבורא?
תלוי מה, 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 מה הם מבקשים, מה הם צועקים. בהתאם לזה יכולים לקבל מה שמבקשים או נגד מה שמבקשים. אם מה שהם מבקשים עדיין לא מגיע לעוצמת הצעקה הנכונה כדי לתת עליה תשובה, אז הם מקבלים הכבדה ומתחילים לצעוק יותר, עד שצעקה מגיעה וינחו בני ישראל מהעבודה, ואז הם מקבלים תשובה. כן.
ירמיהו מהונדורס שואל, מה משמעות צמד המילים מלאכת הקודש של בני ישראל במצרים?
עוד הפעם ותגיד כמו שצריך.
מה משמעות צמד המילים מלאכת הקודש של בני ישראל במצרים?
עוד הפעם תגיד. מילה מילה.
מה משמעות צמד המילים מלאכת הקודש של בני ישראל במצרים?
שבני ישראל שנמצאים באלו שרוצים להתקדם בעבודה דה להשפיע, הם מתוך הצרות, מתוך הבעיות שלא יכולים להשיג את המטרה, דווקא מבינים שזו העבודה שלכם, שלהם, ומבררים מזה כל מיני הבחנות שמהם הם בונים את הכלי הרוחני. מתחילים להצדיק את האיסורים ובעיות שבלעדיהם אי אפשר לבנות כיסרון הנכון. הם מתחילים להבין שהכל בא מלמעלה מהבורא בלבד, ואין עוד מלבדו, ואין גורמים אחרים, אמנם שדרכיהם מגיע כל מיני הפרעות, כך הם יותר ויותר מבררים הכלי לגילוי אין עוד מלבדו. כן.
אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה, וגם קצת קשה לקבל אותו. הוא אומר לך,
למה אתם פרפ? אתם יכולים לדבר כמוני.
נכון.
זה לא בסדר.
צריך ללמוד לדבר לאט.
אז אל תדבר אם אתה לא מדבר ברור.
יודע גם לדבר לאט.
נו, בבקשה.
אז הוא אומר, יודע או תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. השאלה שלי, למה אני צריך 400 שנה? מה קורה? למה 400 שנה?
400 שנה, תשאל בסדר, בלי... להריש את העולמות, בסדר, נו. 400 שנה זה נקרא מידה שלמה, שלא יכול להיות. משמיים לא נותנים לחצי, או לרבע, או לחלק מהכלי. צריכה להיות מידה שלמה. כי ה... מילוי הוא צריך להתגלות בצורה שלמה, כשאתה תרגיש את המילוי הזה. ולכן, כמו שכתוב, חצי דבר מהשמיים לא נותנים. כן? פלגים שמיים חצי לא הביא. ולכן, העבודה של האור על הכלי, כן, שכל הזמן צריכים לקדם את הכלי למצב שהוא באמת הגיע לרצון הנכון, לכוונה הנכונה. הרצון הנכון שיהיה לו מידה שלמה. כוונה נכונה שיהיה לו כיוון הנכון לרצון הזה. אז נגיד רצון צריך להיות 100 קילו, חיסרון. זאת אומרת שאני מוכן לקבל 100 קילו, אבל זה לא מספיק. אני צריך לדעת גם כן בשביל מה ולמה ולשם מה וכן הלאה. אתה מבין? נגיד אני רוצה לאכול. בסדר, שמים לפני קילו לחם. לא, אלה זה צריך להיות מגוון לכל מיני דברים, עם כל מיני תוספות ותבלינים וכן הלאה. עד שזה לא יהיה מתאים בדיוק למה שהאור העליון הולך לבצע בי, שהחיסרון שלי הוא יהיה קודם לגילוי האור, אבל בדיוק מותם לו, זה לא יקרה. כי כלי צריך להיות קודם לאור. אני הולך לגלות, זה נקרא לגלות את האור. כן?
כן, אבל למה צריך כל כך הרבה גלגולים ללכת, לחזור, ללכת, לחזור, בשביל לעשות? מה קורה? מה מתחילה טכנית?
כי אני אגיד לך, כי האור הוא מאוד מורכב, הבורא רוצה להביא אותנו לגילוי שלו, של הטבע שלו, של הפעולות שלו, של ההבחנות שבו וכן הלאה, וזה דורש בכלי הרבה פעולות כדי להיות מורכב מספיק מכל ההבחנות כדי לגלות את הבורא. שאני מזמין אותך לסעודה, אז אני בעצם אני רוצה שאתה תבוא ותהנה מכל ההבחנות מה שיש בסעודה שלי. כן? ואם אני רוצה לתת לך משהו מאלף טעמים ואתה בא ואתה יודע רוצה ליהנות רק מעשב כמו חמור, נו אז מה אפשר לעשות? לא, לא, כדי, הסעודה היא השגת הבורא. כדי להשיג את הבורא, אנחנו צריכים הרבה מאוד הבחנות בתוך הכלי. זה סך הכל, כמו שבעולם שלנו, אתה יכול להגיד, למה הבורא לא ברא כלי פשוט? שיש לו רצון אחד וטעם אחד. באמת זה טעם אחד ורצון אחד. אבל כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים הרבה מאוד טעמים וסוגי רצונות וכוונות. וזה הכל כדי להגיע לאחד. ולמה זה? כי ההבדל בין האור להכלי, הוא בונה את הצורות האלו. זה לא שרצון מלמעלה מלכתחילה. יש לנו אור צורת ההשפעה, יש לנו כלי צורת הקבלה, וכשהם מתחילים להיות זה נגד זה, והאור משפיע על הכלי כדי להפוך את הכלי שיהיה בדיוק מותם לכל מה שיש באור, אז באור יש רק רצון להשפיע, כלום חוץ מזה, וכלי יש רק רצון לקבל, חוץ מזה שום דבר. אבל כשהם מתחילים לעבוד יחד כדי שכלי רצון לקבל תתחיל לקבל כל ההבחנות מה שיש ברצון להשפיע, וחוץ מזה להבין רצון להשפיע, וחוץ מזה להידמות לרצון להשפיע בפעולות לקבל, להידמות לרצון להשפיע, אז יוצא שיש כל כך הרבה הבחנות, וזה לא זה, זה, זה לא ש נו, אתה יכול להגיד בורא כל יכול, אבל זה מה שקרה לנו לפי ההוויה הראשונה, כשהיא מתפתחת לפעולות שהרצון לקבל באמת בונה את עצמו כדי להרגיש את ההשפעה ולהיות כמשפיע. אז תראה מה שקורה, שאותה הוויה הראשונה דלפינות דור ישר, איך שהם מתפתחים בכל העולמות, בכל ההבחנות, מדרגות למטה, שבירות, כל מיני בעיות, ושלמלמטה למעלה מתחיל הרצון לקבל הזה להתאים את עצמו לאור, להידמות לאור. זה לא שמישהו רוצה או לא רוצה, אלא הטבע של ההשפעה וטבע של הקבלה הם כל כך שונים, כן? שתי צורות הטבע האלו, שזה מה שבנוי ביניהם, ואף אחד לא עשה את זה בכוונה, אלא טבע של האור וטבע מה שהפוך מהאור. מזה נעשה כל המערכת נעשתה, ושהיא מביאה את ההפכיות להתאמה. זהו. פיטר.
Вопрос Ари из Австрии.
שאלה של ארי מאוסטריה.
Леди земли.
מה זה אומר ירושת הארץ?
ירושת הארץ שאנחנו באמת רוכשים רצון שנקרא ארץ ישראל. הארץ זה נקרא ארץ ישראל, זה לא סתם רצון. ארץ ישראל זאת אומרת רצון שהוא כולו בעל מנת להשפיע, מכוון ישר לבורא. ישראל. אז ארץ ישראל, ירושת הארץ, זאת אומרת במקום הארץ של אומות העולם, מה שנקרא, ארץ של שבעת העמים, מה שמלכתחילה הרצון שלנו כך, אנחנו מתקנים אותו עד שיהיה כולו מכוון בעל מנת להשפיע לבורא. זה נקרא ירושת הארץ, שקיבלנו את הרצון לקבל, על מנת לקבל, שנקרא מצרים, וממנו עוברים לרצון לקבל על מנת להשפיע, שנקרא ארץ ישראל או הארץ. כן, סבא.
רב, כנגד מה הם ה-400 שנה האלה? מה הם מייצגים?
ארבע דרגות שבתוך הרצון לקבל של המלכות, שהיא צריכה כולה להתגלות מול האור ולהרגיש, לגלות את עצמה, כי היא כולה רצון לקבל, על מנת לקבל.
תודה.
ארבע דרגות, זה ברור. טלן.
Вопрос
שאלה של ליטה, מליטה. האם אני בעצמי יכול לבחור מה לעשות למען ההשפעה בעשירייה, או שעדיף שהעשירייה היא זאת שתגיד לי מה עליי לעשות?
גם כך וגם כך. באמת, אנחנו בשביל זה צריכים לדבר. אנחנו גם כן יודעים בזמן הלימוד, בזמן הסדנאות, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים פחות או יותר, ולכן אין לנו כל כך צורך לברר עוד דברים. רק אנחנו עכשיו למדנו מאמר רבש, אם אנחנו עכשיו מבררים אותו וכבר מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים, פחות או יותר מרגישים את זה, ולאיזה מצב אנחנו צריכים להגיע, כבר אנחנו צריכים עכשיו לחשוב איך אנחנו מממשים את המאמר. זה הכל. זאת אומרת, איך אנחנו מגלים כל אחד תפילת רבים כדי להרגיש את הקבוצה כרצון אחד. רצון טוב, רצון רע, לא חשוב, רצון אחד. זה כבר אמת. כן? ואז נקדם את הרצון הזה מצורת מצרים לצורת ארץ ישראל. שההבדל ביניהם זה רק הכוונה, או על מנת לקבל זה מצרים, או על מנת להשפיע זה ארץ ישראל. זה הכל. תיקון הרצון. עכשיו בואו אנחנו נעבור למה?
שאול
המאמר הבא או לטס? מהו מהמאמר הבא גם כן בקשר לתן? בבקשה.
רבש ב' עמוד 1535, איגרת סמך וב.
קדימה.
שלום וכל טוב סלע לידידי היקר. בפסחים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו וכו'. וכן אנו אומרים בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו וכו'. להבין את העניין, מה מלמד אותנו מה שהיו לפני כן, יש לנו לפרש זה על דרך המוסר, שאדם צריך לדעת, בזמן שהוא עוסק בעניין יציאת האדם מגלות מצרים, רואים שכל המצוות תלויות בעניין זה, כי בכל הדברים אנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, שהכוונה שאי אפשר לקיים מצווה בשלמות, מטרם שהאדם יוצא מגלות מצרים. הגם שבאופן כללי אנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל באופן פרטי כל אדם מוכרח לצאת מהגלות הזו. שאי אפשר לצאת מגלות מצרים מטרם שנכנסים בגלות, שרק אז שייך לומר שיוצאים מהגלות. ולזה מספר לנו בעל ההגדה שאנחנו צריכים לדעת שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. היינו שהיו בגלות תחת שליטת עובדי עבודה זרה. ורק אז קרב הקדוש ברוך הוא את אבותינו. מה שאין כן, אם לא היו מרגישים שהם מונחים תחת שליטת עובדי עבודה זרה, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא קרב אותם. שרק בזמן שהאדם מרוחק מהקדוש ברוך הוא, שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו. כי תמיד צריך להיות העדר קודם להוויה, שעניין העדר הוא הכלי, וההוויה הוא האור הממלא את העדר והחושך. ולכן עלינו לדעת שאנחנו צריכים להכין את עצמנו בהכנה רבה. היינו שהאדם יבדוק את עצמו בשבע חקירות ובשבע בדיקות, לראות את מצבו האמיתי, איך האמונה שלו בהקדוש ברוך הוא. אם יש לו אמונה שלמה, היינו שהיא על דרך האמת, או שזה אצלו באופן סתמי. היינו שהיא רק בבחינת מצוות אנשים מלומדה. שעניינו הוא שהוא רק מטעם ההרגל ולא מטעם קניינו עצמו. וכמו כן, אם המידות שלו הן בסדר, שהכוונה, האם הוא בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, או חס ושלום להפך, היינו שכל מה שהוא עושה הוא רק על כוונה להנות את עצמו. וכמו שדרשו חז"ל על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טיבו דעבדין לגרמיו עבדין, ואין הם מסוגלים לעשות שום דבר לשם שמיים. ואם האדם מונח תחת שליטה זו, כמו אומות העולם, נמצא שהוא בגלות, ואז הוא בבחינת עובדי עבודה זרה. ואז יש מקום לתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לצאת מהגלות הזו. ואז שייך לומר, ועכשיו, היינו לאחר שהוא בגלות, והוא בבחינת עובדי עבודה זרה, שייך לומר, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שפירושו לעבוד עבודת הקדוש ברוך הוא, ולא לעבוד לשליטת עבודה זרה. וזה נקרא יציאת מצרים, שאז כל המעשים הם להקדוש ברוך הוא, ובשביל זה מייחסים את המצוות זכר ליציאת מצרים, שרק אז, לאחר שיוצאים מגלות מצרים, אפשר לקיים את המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעמים אחרים. וזה שאומר התנא, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שהכוונה היא שבזמן שהאדם רוצה להתחיל בעבודת הקדוש ברוך הוא צריך להתחיל בגנות. היינו איך שאנחנו מונחים תחת שליטה של עובדי עבודה זרה. ואחר כך יכולים לבוא למדרגת ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וזהו, הוא מסיים בשבח. וסדר העבודה הוא בשני אופנים. היינו בבחינת אמונה בהשם, וכמו כן במידות. היינו שכל עשיותיו יהיו לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, תנו רבנן, כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן תרדיון, אמר לרבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן תרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לו רבי חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול. אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים וכו', ואמר רב הונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת וכו'. מהי ללא אלוקי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה. והמאמר הזה קשה לעולמו, ויש לפרש כנ"ל, היות שעיקר מה שהאדם צריך לעשות בעולם, הוא שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. והיות שהאדם נברא במידה של ליהנות אך לעצמו, עד שאי אפשר לו לעשות שום מעשה, אם הוא לא רואה שתצמח מזה טובה בשבילו, אם כן איך אפשר שתהיה יכולת ביד האדם לעבוד לשם שמיים? אלא שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מצוות בין אדם לחברו, שעל ידי זה האדם ירגיל את עצמו לעבוד לטובת זולתו, ועל ידי זה הוא יבוא למדרגה יותר גדולה, שתהיה לו יכולת לעבוד גם לשם שמיים. אחרת, אפילו שהאדם עוסק בתורה ומצוות, אי אפשר לו לעסוק לשם הקדוש ברוך הוא. נמצא לפי זה, אם הוא עוסק בתורה בלבד ולא בגמילות חסדים, נמצא שאי אפשר לו לעסוק לשם שמיים, משום שחסרה לו הסגולה של אהבת זולתו. נמצא, לפי זה, הגם שעוסק בתורה ומצוות, אם אינו לשם שמיים, זה דומה כמי שאין לו אלוקה. כי אם הייתה לו באמת הרגשת אלוקות, בטח שהיה עוסק לשם שמיים. אבל אם היה עוסק בגמילות חסדים, אז הייתה לו הסגולה של אהבת זולתו, שעל ידי זה היה בא גם כן לידי אהבת השם, שהיה בידו כוח לעשות תורה ומצוות לשם שמיים. נמצא מזה שהאדם צריך לעשות כוח ועוצמה והתגברות במידותיו, שיהפוך אותם שיהיו לטובת זולתו. שעל ידי זה יזכה אחר כך לעבוד עם אלו המידות לשם שמיים. כי אחר זה שהאדם כבר מתוקן עם המידות שלו, שיכולים לעבוד לטובת הזולת, אז הוא יכול לעבוד בעניין אמונת השם. כי אז הוא מוכשר לזכות לבחינת אמונה. כי אז יש לו את הבחינה של השתוות הצורה, שנקרא התדבק במידותיו, בבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. והשם יעזור לנו שנזכה לצאת מהגלות ולזכות לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
טוב, זה מכתב הכללי, לא שיהיה כל כך לפסח, אני לא יודע בשביל מה עכשיו אנחנו קראנו אותו, אם אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה חומר לקראת הפסח, זה לא הבחירה הטובה. יש לנו הרבה חומר לפנינו. טוב, אז שאלות בכל זאת. כן.
אז זה קטע באמת מעניין. ואמר רבי יונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת וכו', מה אל ללא אלוקי אמת, שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה. אז מה, סליחה, מה אני צריך לעשות חוץ מזה?
אני לא יודע איך לפרש לך את זה.
ומה זה לעסוק רק בתורה בלבד? אני עוסק רק בתורה בלבד. מה זה נקרא לעסוק בתורה בלבד?
לא יודע. תחשוב.
מה שהוא כותב.
בסדר, מה שהוא כותב, תשאל אותו, מה אתה רוצה ממני?
אנחנו פותחים את זה או לא פותחים את זה?
אני לא יודע מה זה לפתוח.
זה נקרא, אתה שאלת, אמרת, תשאל שאלה.
אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת.
אז למה אנחנו קוראים את הכתבה הזאת?
כתבה.
בשבילי זה כתבה. כל פעם זה חדש בשבילי.
תתפלל ותקבל תשובה.
אז מה זה לעסוק בתורה?
אני לא יודע, אני אומר לך, אתה רוצה לשאול משהו? תשאל, רק לא, 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 לא על כל דבר אתה צריך לשאול אותי.
אז את מי אני אשאל?
יש מי שיענה לך על כל שאלה אם אתה תשאל נכון. זה הכוח העליון. משם זה כל הקושיות וכל התשיבות. זהו. כנראה שאפשר לעסוק בתורה, וזה עדיין נקרא לא עבודה, ולא לשם תיקון, אלא רק בתורה. יש בכל זאת, אתה יודע, תורה זה... אפשר לשנות אותה ולסובב אותה איך שרוצים. אתה רואה כמה, מה שעשו מהתורה. זהו. אז יש גם כן צורה כזאת. ש... תורה לשם שמיים, לא לשם שמיים. המאור שבתורה וכן הלאה, כדי לקיים תורה ומצוות. יש ויש. הרבה דברים. תורה זה מאור המחזיר למותיו. זה כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז תורה תבלין זה משהו אחר. יש כנראה תורה ולא תבלין. אני... זה, כל אדם ואדם משיג את ההבחנות האלו לפי כמה שהוא מתקדם. זהו, ואם מספרים לו דברים מראש שהוא עדיין לא יכול לגלות לבד, אז זה נקרא בוסר. ואז זה מזיק לו. כן. לכן לא, כל, לא הכל צריכים להסביר. מה אתה תסביר? לילד קטן אתה יכול להסביר משהו ששייך לאדם גדול? לא מסוגל לתפוס את זה. זה יסבך לו את הכל. אלה, תפיסה צריכה להיות בהתאם לכלים. אז זה באמת יהיה בעדידות, בהרמוניה. ככה. לכן, תקרא כמה פעמים, תרצה, תבקש. אתה זוכר איך שכתוב בזוהר על רבי חייא, שהתפלל ל-40 יום, שרצה לראות רבי שמעון, לא גילו לו, התפלל שוב וצם 40 יום, ואז קיבל משהו. כך אתה. אז נתראה בעוד 40 יום, לך תצום. כן.
לא, תראה, אני לא סתם שואל אותך, אומר, והמאמר הזה קשה לעולמו בכלל.
אני עובר לחלק לתעז. למה חלק חלק תתוו?
תעבור לחלק הבא של השיעור.